שלום, צהריים טובים, מה שלומכם? למה זה ככה? טוב. אנחנו, אין דפים, אנחנו נדבר בעל פה, ואני מקווה שדברים ייכנסו לתוך הלב. אנחנו ביום עיון לראש השנה, רון מאיר הקדוש, והנושא שלנו זה, באופן כללי, מהו הדין בראש השנה? בסדר, קצת, איך זה עובד? איך הדין בראש השנה עובד? מה שאני אומר זה קצת מבוסס על דרשו של אדמור הזקן, שחלק מהם נראה להמשך השבוע, וגם רמב"ן בשער הגמול, אבל אני מנסה להירוז את זה רגע בשיחה אחת שיעזור לנו. באופן כללי, כשיש לאדם משפט, הוא לא כך מעניין להגיע אליו. משפט זה, מה אתה... כמה שיותר לדחות עדיף, לא? מה? לא, אם אתה נתבע, אם אתה נתבע. טובים אותך, אז אתה אומר, תשמע, לפני כמה זמן היה לי סגי אלן, לפני כמה שנים היה לי פה איזה... ישבתי באוטו, שמתי פנגו, פתאום אני מקבל קנס, על השמשה. יצאתי, אמרתי לפקח, מה זה? אני פה, אני שם פנגו. אמרו לי, וואי, לא ראיתי אותך, תראה, יש פה שמש, לא ראיתי את ה... אמרתי לו, טוב, תבטל, אי אפשר לבטל. כבר נס למערכת. אמר לי, תגיש עירור. תגיד שציון הפקח אמר ש... בתמימות הגשתי עירור, כתבתי ציון הפקח. גלגלו אותי מכל המדרגות, לא. אמרתי, אני הולך את זה למשפט. 100 שקל, משפט, לא אכפת לי. עצבן אותי. אז קיבלתי משפט לעוד שנתיים. אמרתי, טוב, עוד שנתיים, עד אז זה בטוח יגיע משיח, וזה, הכל יסתדר. ובסוף, יום, יומיים קודם, באותו שבוע, התקשרו אליי מעירת ירושלים, מה היה? אמרתי לו, מה היה? טוב, אל תבוא, הכל בסדר, זכאי. אז זו תנועה בסיסית שהיא די מקובלת, שאנחנו לא כל כך מעוניינים לעמוד למשפט, זה לא נעים, זה לא סיטואציה נעימה. בלי קשר לתוצאה שתהיה, תהיה זכאי, תצא חייב, אז הסיטואציה עצמה היא לא נעימה, והנה, ביחס לראש השנה, אנחנו דווקא מאוד מאוד מעוניינים במשפט הזה, אנחנו מתלבשים יפה, ככה המדרש אומר שישראל ברור להם שהם נוצחים בדין, ולכן מתגלחים בערב ראש השנה, ומסתפרים בערב ראש השנה, ולובשים בגדים נעים בערב ראש השנה, ולקראת ראש השנה. כי כאילו ברור שאנחנו נוצחים בדין, איך, למה זה ברור? מאיפה אנחנו יודעים שזה אכן כך? זאת שאלה אחת. שאלה שנייה, זה מי יכול להביא לי כוס מים? ושאלה שלישית, לא, לא, לא אתה, לא אתה, עזרה, לא אתה. הנה, אביעד הולך. שב, 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 לא, שלא יהיה כאן איזה, תודה. שאלה שנייה, זה... מה זה אומר לצאת זכאים בדין? אוקיי, נגיד שיצאנו זכאים בדין. מה זה אומר? אדם הולך למשפט של בשר ודם, ישימו אותו בדבר כזה וכזה, יוצא זכאי, אז זהו. כאילו מדובר על הדין הפלילי, כן? לא מדובר על הדין ה... יוצא זכאי, אז הוא נכנס. הוא נכנס, והוא יוצא כמו שהוא נכנס, נכון? לא נוספה שום דבר, הוא רק לא מקבל עונש, לא מקבל נזק. אם זה אותו דבר בראש שנה, אנחנו יוצאים, נכנסים ויוצאים כמו שאנחנו, תודה. ברוך תהיה ויעד, שם ברוך. ברוך תהיה אדוני, שקונה לו. ושאלה שלישית, מאוד מאוד משונה, כלומר, השאלה, בתוך, אחד הדברים שהם מכינים אותנו לדין, וממתקים את הדינים, זאת אמירת י"ג מידות של רחמים, שאנחנו אומרים עכשיו בסליחות, מרבים לומר אותם, וגם ביום הכיפורים וכו'. ובסליחות, אחת המידות שמופיעות זה מידת האמת. שם השם אל רחום וחנון, בסליחה, בי"ג מידות. אחת המידות שמופיעה זה מידת האמת. אל רחום וערך פעמים ורחסת באמת. מה הקשר בין האמת לרחמים? הרי האמת היא הפך הרחמים. נכון? רחמים זה הכוונה מתן זמן, תהליך, לאט לאט, כל הדברים האלו, ואילו האמת היא מאוד מאוד תובענית, נכון? אני יכול להגיד, שמע, אני עוד לגמרי התחברתי לא יודע מה, למקום הזה, אני בתהליך, אני לא יכול להגיד, נראה לי שאחד ועוד אחד זה עוד מעט שתיים. זה או שזה שתיים, או שזה לא שתיים, או שזה אמת, או שזה שקר, או שזה נכון, או שזה טעות, או שזה שקר, או ש... האמת היא מאוד, היא 0-1, אין פה מקום לתהליכים. אז איך חלחלה מידת האמת לתוך י"ג מידות של רחמים? עכשיו, איך אני יודע שזו שאלה טובה? כי כשיונה הנביא מתלונן על כך שהקדוש ברוך הוא מקבל את תשובת אנשי נינווה, שנראית לו די בצדק את תשובה של רמיה, כי הם עושים איזה מבצע כזה, אז הוא אומר, נכון, ויאמר, אדוני אלוהים, ידעתי כי אתה אל חנון ורחום ורב חסד, וניחם על הרעה, על כן קידמתי לברוח תרשישה. איזה, ומה חסר? כי אם היה אמת, אז תשובת אנשי נינווה לא הייתה מתקבלת. בואו תתקדמו לפה קצת, כי הספינה נוטה לכיוון הזה, תכף היא טובעת. פה יש מקום, וגם פה. חבוד. יום הבאים. מה זה, חבר שלך, יונתן? אבא, וואה. מה יהיה, מה יהיה, מה אתה אומר? כתוב, בנו של אדם, כיוון שגדל, נעשה לו כאחיו. אני אברך אותך גם, יונתן, ברילוקיישן הזה, שזה יעבור מפה לפה ככה. קורא למי שמגדל שיער, זהו. ברוכים הבאים, אבא. אז בסדר? אז זה עוד שאלה נוספת. מה עושה מידת האמת בתוך המידות הרחמים? על גבי זה נשאל גם איך כל זה קשור לשופר, ועוד ועוד, אבל בואו נתחיל, בסדר? שאלנו מה זה הדין, ולמה אנחנו חפצים? אין דבר, אנחנו לב פתוח, תבואו לב פתוח. שמעתי משהו נפלא, אני חייב להגיד לכם אותו מהרב יצחק גינזבורג, הוא אומר שיש פסוק של חי אלול. מה הפסוק של חי אלול, אתם יודעים? הפסוק הוא, ומל אדוני את לבבך ואת לבב זריך, לאהבה את אדוני אלוהיך, בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. פסוק שנקרא השבת. הפסוק הזה יש חי תיבות ואלול אותיות, ויש בו את המילה אלול, את לבבך ואת לבב זה אלול, והוא אומר למען חייך, למען שיהיה חיות באלול, חי באלול, חייך ושתחייך. אז גם השיעור הזה הוא מל השם את לבבך. לב. כל פנים, אני חוזר. אז מה זה הדין? ולמה אנחנו שמחים לקראת הדין? אז על מנת להבין מה זה הדין, אני רוצה להיעזר רגע באיזה דוגמה צבאית. אתם יודעים שבצבא יש כל מיני אמצעים, אמצעי ראיית לילה. עכשיו יש לנו חיילים גיבורים, חיילים בעזה, השם שלח להם. הצלחה מרובה, יכריעו את האויב במהר גם. יצחק, בכבוד, תשב פה, יש לך כיסא, תשב פה. בסדר? עכשיו יש כל מיני אמרלים. יש כאלה שלוקחים אור כוכבים ומגבירים אותו, יש כאלה שעובדים על טרמי. עידן, הפעם היה ארטישוק, היום יש עידן, הם לוקחים חום, הופכים אותו לתמונה. אבל רק מה שחם, רואים. מה שלא חם, לא רואים. עכשיו, תפיסה שלנו המקובלת לגבי הדין, בראש השנה או בכלל, היא תפיסת המוזניים. כלומר, כאן יש כף מעשים טובים, כאן יש כף של מעשים רעים, שוקלים את המעשים ורואים איזה כאילו, באיזה כף יש יותר מעשים. מי אמר? יכול להיות, וכך משמע, שהדין הוא דין איכותי. כי הרי הדין הוא, בודקים מי אתה. מי אתה? מי המהות שלך? אז בכל מקום שהייתי אני, כוונה, במלוא תשומת הלב, במלוא הכוונה, במלוא הנוכחות, התמונה תקפוץ, יראו את זה. בטרמי, יראו את זה, כי זה חם. אני כאילו מודד חום, מודד פעימות לב, מודד חום. בכל מקום שזה לא הייתי אני, זה היה גרסה לא מוצלחת שלי. הייתי עייף, הייתי רעב, הייתי מצוקמק, הייתי לא מרוכז, הייתי הרבה מאוד דברים, לא יראו, זה בכלל לא עולה לתמונה, לא, כי כמו אדם קם בבוקר ואומר מודה, אתם מכירים, יש תורה נפלאה של הרבי, שהוא אומר, למה אומרים מודה אני, לפני שנתנו ידיים? אז אסור להזכיר דברים שבקדושה, שידיים טמאות. אז הוא מביא שלוש תשובות שנאמרות בדבר הזה. נגיד את התשובה ההלכתית. התשובה ההלכתית היא שבגלל הדבר הזה, לא מוזכר שם שם השם. לכן מודה אני זה בלי שם השם, כדי ש... ורוצים להסמיך את אמירת מודה אני כמה שיותר לקימה, כדי שהשבח יהיה קרוב לפעולה. ועוד כמובן תירוצים, ואז הרבי מביא את הביאור של החסידות, הביאור כזה. כשיהודי אומר את המילה אני, וזה הוא קם בבוקר, עוד אין, עוד זה השנייה הראשונה שאתה קם, שאתה מקיץ, ואין עדיין הסחות דעת, ואין, אף אחד לא גנב אותך, ואף אחד לא, זה יום חדש, תרי ואתה תרי, ולכן המילה אני היא בעצם אני, אני באמת מי שאני, את נקודת האני העצמית אף אחד לא יכול לטמא. היא לא צריכה נטילת ידיים, כי מעולם לא ניתן היה לטמא אותה. אז כשאנחנו מדברים על יום הדין, אז הדין הוא על האני, מי אני באמת? אז בודקים, סורקים לאורך השנה, אומרים, בוא נראה, מי אתה באמת? מי אתה באמת? איפה האמצעי דין, האמצעי ראיית לילה, הטרמי הזה, איפה הוא כל התמונה? מה מתגלה? שחלק גדול מהחטאים והכישלונות שלנו, הם באמת, כשהיינו גרסה לא מוצלחת של עצמנו. אתם יודעים, כל אחד מאיתנו, בוא ניקח דוגמה, זוגיות או אבאות, בסדר? אז היום שכבר ילדים גדולים וכמעט, אני מסתכל אחור כשהם היו קטנים, אני אומר עצמי, בכל פעם שהייתי רגוע וסבע וכל מיני דברים כאלה, הייתי אבא טוב. וכשבאתי הביתה, וזה, אז יכול להיות שדיברתי בקוצר רוח. בסדר? אבל זה לא מי שאני, על מי שאני באמת, זה המקומות האלו שהייתי עצמי, שהייתי מדויק. נכון, וכנ"ל גם כן בזוגיות וכן על זה הדרך. כלומר, בכל פעם שאנחנו מצליחים לייצר נוכחות, מלאות, תשומת לב, אז זה יוצא טוב, בדרך כלל. וכל פעם שזה, כן, אין אדם חוטא, אם כן נכנס ברוח שטות, או אם הוא במצב, במוד כזה שהוא לא לגמרי מכוון. אז דווקא מאוד מתאים לנו שידעו מי אנחנו באמת. כי מעל נקודת האמת חונות הרבה מאוד שכבות של בלבול וטעות וכל הדברים האלה, אבל זה לא מי שאנחנו באמת. מי אני באמת? אני באמת זה, הנה זה, אתה אומר, זה אני באמת, גם זה אני באמת, וגם זה אני באמת, זה מי שאני. וכל השאר, כל השאר זה המקומות שבהם לא שמתי לב, לא הייתי מרוכז, לא הייתי מדויק, לא הייתי מכוון. עשיתי את זה, אני לא מכחיש, ואני גם צריך לבקש את זה אולי סליחה ולהגיד וידוי, בסדר גמור, אבל תדע לך, זה לא מי שאני באמת. בדרך כלל נקודות האמת הן נקודות שדורשות בחירה ומאמץ. תראו, יש היום, יש מגרש חנייה בנתב"ג, ויש מגרש חנייה בכניסה לבסיס צאלים. מגרש חנייה בנתב"ג, זה מי שנוסע לחוץ לארץ, שמת רכב, לטיול, סבבה. נסעת לחול, זה זורם, אנשים נוסעים לחול, לטייל, לא דורש מאמץ. מגרש חנייה בצאלים דורש מאמץ, החלטה, בחירה, בסדר? איפה אני באמת? כלומר, אתם מבינים שאי אפשר, תגיד, זה מגרש מכונות, זה מגרש מכונות, לא, אבל זה לא שוקל אותו דבר. זה זורם. ופה נדרש מאמץ, נדרשת בחירה, נדרש תשומת לב. זה אני באמת. אז לכן, הדין בראש השנה, אנחנו חפצים בו. מפני שהקדוש ברוך הוא בדין הזה בא ומברר מי אנחנו באמת, כל אחד ואחד מאיתנו, ומי זה עם ישראל באמת. מי אנחנו באמת? עם ישראל שרב יום כיפור אחד עם השני במחיצות? כי לריב זה די קל, כל אחד זה. או אלה שרצו בשמחת תורה. עזבו את הבתים וכל זה, והם כבר מתגייסים עכשיו סבב שישי. לריב, זה קל. כאילו, לרוץ אל מול האש, זה קשה. לעזוב בית ומשפחה וילדים. אז אתם מבינים שזה לא מעשים בעלי אותו משקל ואותה איכות בכלל. ואם הדין בראש השנה הוא דין איכותי ולא כמותי, אז אנחנו רוצים את הדין הזה, כי סוף סוף מישהו יראה מה אנחנו באמת. סוף סוף הקדוש ברוך הוא אומר, הנה, עכשיו אני רואה מי אתם. ולכן מידת האמת מופיעה בתוך י"ג מידות של חכמים. כי מידת האמת מבררת. תגיד, אתה משווה? פה מלא מעשים, אבל זה לא בן אדם, זה מי שהוא באמת, זאת הנקודה, זה האדם האמיתי, זה הסיפור. אז אני מעוניין להגיע לדין, חפץ בו, הדין מברר את הדברים לאשורה. בסדר, אז קצת להבין למה אנחנו מעוניינים בדין, ומכאן בואו נתקדם רגע עוד טיפה, כן? רגע, אז לכאורה, אם הבנו את הדבר הזה, אז הכל סבבה, אז הכל מצוין. אז באמת אנחנו נצא זכאים בדין, בעזרת השם, כל עם ישראל. ואי אפשר להתעלם מהעובדה שבכל אופן יש איזה סיום, מרכיב של יראה בראש השנה. מהי התחושה הנכונה לנו כבאים לדין בראש השנה? ומיד נגיד מה הכוונה גם שיוצאים זכאים בדין, בסדר, זה הדבר הבא שנברר. אבל מהי התחושה? התחושה הנכונה, כשיוצאים זכאים בדין, זה בושה. למה? כי אתה אומר לעצמך, למה בשנה שעברה בתשפ"א לא היה לי יותר רגעים כאלה? נכון שרק את הרגעים האלה הקדוש ברוך הוא סופר. כי בתמונה שעולה, דנים את האדם באמת, את מי שהוא, לא את הגרסה החלקית שלו, אלא בודקים איפה היית, זה מה שעולה. אבל אני יודע ביני לבין עצמי, שהיו יותר מדי זמנים שבהם אני לא הייתי כזה. כלומר, לצורך העניין, כל אחד מאיתנו אמור להיות כל השנה, או רוב השנה, או חלק מצב צבירה של תפילת נעילה באבינו מלכנו של האשכנזים, או בקראתי בכל לב, ענני אדוני חוקך את צורה של הספרדים. ברגע הזה תסכימו איתי שהכל ברור, אין ספקות, אדם יודע מה הוא צריך לעשות בחיים, הוא מרוכז, הוא יודע ש... בוא נגיד ככה, אם זה יהיה המצב שלנו לאורך השנה, אנחנו באמת לא נחטא. לא נחטא. כך אומר הרמב״ם, נכון, בהלכות תשובה, שאדם צריך להגיע לתשובה ברמה כזאת שיעיד עליו יודע תעלומות, שלא ישוב לזה החטא עוד. ולמדנו ביחד בחבורה ברמב״ם, שלא יעיד עליו יודע תעלומות, כאילו הקדוש ברוך הוא מעיד עליי, אלא אני מעיד עליי את הקדוש ברוך הוא. אני לוקח את הקדוש ברוך הוא ואומר, אבא, תראה, אם אתה תעזור לי להישאר במצב הזה, אז אני מבטיח שאני לא אחטא. אני מעיד עליי אותך, נכון? אגב, זה פסוק מאוד יפה, שהרמב״ם מביא אותו שם, בהפטרת שובה ישראל עד השם אלוהיך. נכון, הכתוב, אשור לא יושיענו, על סוס לא נרכב, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו, אשר בך ירוחם יתום. לא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו, הכוונה שאדם לא יגיד, אני חזרתי בתשובה, זהו, לי זה לא יקרה, לי זה לא, אני, אל תגיד את זה. אלא מה תגיד? קדוש ברוך הוא, תראה, במצב שבו אני נמצא, אני לא רוצה לחטוא, אבל אני מעיד עליי אותך, תעזור לי. תעזור לי להיות באותו מצב כל הזמן, בסדר? אבל באמת, אם כל אחד מאיתנו היה בכזה מצב, של תפילת נעילה, היינו חוטאים? לא היינו חוטאים. היינו נרים לשון הרע, לא היינו עושים את זה. אלא מה? שהחיים זה לא תפילת נעילה, ופה אנחנו עייפים, ופה אנחנו רעבים, ופה אנחנו קצרי רוח, כמו שאמרנו, וכאן לא היינו בתשומת לב. כן, הרי כל אבא וכל אמא אוהבים את הילדים שלהם, נכון? ומחבקים אותם וכל זה. ובכל אופן קורה, מקורים מקרים שלא יקרו לאף אחד אף פעם, לעם ישראל, הצער הזה ששוכחים את הילד ברכב, נכון? קורים מקרים כאלו. אז מה? שכחה, תראו, עד אחד השכחה, אבל זה לא אני. אני הייתי שוכח את הילד, כלפי, חלילה, אני... אבל משהו לא מוצלח קרה לי, ולא הייתי שם, לא ראיתי, היה לי סמיות עיניים. נכון? אז התחושה המדויקת בראש השנה זה בושה, למרות שאנחנו רוצים זכאים בדין, זה בושה על כך שלא היה לנו יותר רגעים כאלו, למרות שבשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות, היו המון רגעים כאלו, שעם ישראל היה יחידי, והכלל היו במלוא הנוכחות, אבל זה צריך להיות יותר, כן? אז גם כשרוצים זכאים בדין, זה מאוד מאוד מנחיח את מה אנחנו יכולים להיות, מי אנחנו ראויים להיות, והרצון שאוחז כל אחד מאיתנו בסוף ראש השנה זה, להגיד לקדוש ברוך הוא, בשנה הבאה, השם יתברך, אתה תראה ממני הרבה יותר רגעים כאלו, שזה אני. אבל כאילו למצוא יהודי, שהאני שלו זה בחטא, זה כמעט בלתי אפשרי. כאילו אדם שאומר, אתה יודע מתי הייתי 100% בכל האנרגיות שעשיתי עבירה. מה פתאום, אין דבר כזה. עבירה זה, אדם הוא כזה חצי, לא, לא. כשיהודי עושה מצווה, אז הוא נמצא בתוך המילוי שלו, בדרך כלל. אז זה העניין. אז אם כך, גם כשעושים זכאים בדין, יכולה להיות בושה. כי אנחנו מבינים ש... אם זה ככה, וזה כזה טוב, אז למה לא היה יותר מהדבר הזה? טוב. עדיין לא הבנו מה הכוונה לצאת זכאים בדין. מה הכוונה? כמו שאמרנו, בית דין של בשר ודם, אדם יוצא זכאי בדין, הכוונה... אגב, זה אחת העוולות הכי גדולות. נגיד שאדם ניהל משפט 10 שנים, גזלו לו את החיים, שילם על זה 1,000,000 כסף, בסוף יוצא זכאי. מישהו יחזיר לו את הכסף? אף אחד לא יחזיר לו את הכסף, שהוא בזבז על המשפט הזה, וגם לא את הזמן, וגם לא את החיים. כאילו אם יוצא זכאי. כאילו, הגישו כתב אישום, יוצא זכאי. אז הרבה פעמים הוא יוצא אפילו, גם כשאדם יוצא זכאי, הוא יוצא עם נזק. מה זה לצאת זכאי בדין של השם יתברך? ראש השנה, זה בעצם ראש השנה לבריאת האדם. העולם נברא ב... גימל ב... מה? קפה, סליחה. תחילת בריאת העולם זה קפה. אבל האדם נברא באלף תשרי. ואנחנו בראש השנה, התפילות שלנו מחולקות לשני צירים. נקרא לציר אחד, ציר חמול על מעשיך, וציר שני, היום הרת עולם. שני צירים. בציר חמול על מעשיך, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, תראה, אבא, אנחנו כבר פה, יש לנו ילדים, יש לנו נכדים, אנחנו כבר... אז תרחם עלינו, תחמול על מעשיך, יכול להיות שמגיע לנו יותר, או מגיע לנו פחות, גם אם לא מגיע לנו, תרחם עלינו. ושמעתי כי חנון אני. קדוש ברוך הוא מרחם. אנחנו פונים אל הרחמים של המלך, שירחם עלינו, למרות שלא בטוח שמגיע לנו, אבל אנחנו כבר כאן, כבר הגענו, אז מה? זה ציר אחד. אבל יש עוד ציר, שקראנו לו היום הרת עולם. היום הרת עולם זה ציר שמזכיר לקדוש ברוך הוא שהיום הוא ברא את האדם. וכשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא עשה את זה מבחירה חופשית לגמרי. אף אחד לא הכריח אותו. אף אחד לא כפה אותו. זה היה רצון חופשי לחלוטין. הוא בחר לתת הכל לכלום מרצונו יתברך לגמרי. ואנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, היום, ביום הזה, הרת עולם, היום בחרת לברוא אותנו, היום נתת לנו חיים. תחזור חזרה, אבא, לאותה נקודה, שאתה חפץ בנו מעצמך, בלי כל התירוצים שאנחנו פה שם, כן? אולי זה דומה לזוג. חתנו, זוג צעיר, אחרי זה ילד, שניים, ילדים, תודה. ברוך תהיה. ילדים וכל הדברים האלו, משכנתה, עומס החיים, עול פה, עול שם, ומתחילים קשיים ומצוקות. כאלה ואחרים. שזה דבר טבעי. אז הם זוג רציני, הולכים לטיפול. יפה מאוד. המטפל, המיומן, הוא רואה מה קורה כאן, והוא שם לב שהזוג הזה, מרוב עומס החיים, שכחו את איבדו את הניצוץ. אז הוא אומר להם, תקשיבו, תביאו לי לטיפול הבא, תביאו לי אלבום תמונות שלכם, אבל מהדייטים. היום זה דבר, בקשה בלתי אפשרית, בגלל כל הטלפונים והזה, כל הצילומים בווירטואלי. פעם היה אלבומי תמונות, אפשר היה להביא. אז שמעתם? זהו, אז הם מביאים את אלבום תמונות, הוא מדפדף יחד איתם, הנה רואים שני בחורים, בחור ובחורה, ביישנים, דייט ראשון, דייט שני אדם. ואז פתאום רואים איזה מקום, לא יודע, טיול בקרמל אולי, שהם עומדים ביחד, ורואים על הפנים שזה הרגע שהם יודעים שזה זה. זה הרגע, עכשיו אין משכנתה, אין ילדים, אין כלום עדיין, יש רק רצון. תודה, ברוך תהיה. יש רק רצון להיות ביחד. הוא מחזיר אותם לרגע הזה. אתם זוכרים מה היה לפני כל השכבות של החיים שלכם, והעומס? היה שם רצון להיות ביחד. בואו רגע ננסה לזכר ברצון הזה, מה ראיתם אחד בשני, מה היה שם, למה אתה בחרת בה, למה היא בחרה בך, וכו' וכו'. בראש שנה אנחנו מזכירים את הרגע הזה לקדוש ברוך הוא וחפצים שהוא יבחר בנו מחדש. לצאת זכאים בדין, זה אומר שהקדוש ברוך הוא מתאים אותנו בחיים חדשים. אנחנו את החיים הקודמים של תשפ"א סיימנו. זהו, קיבלנו את החיים, עוד לא, יש לנו עוד, אנחנו אומרים, הספרדים, אומרים, הוא תהיה חריטה, חיים וסבא ושלום כשנים הטובות. יש משפט מיוחד בברכת השנים על חרית השנה, שזה עכשיו. יש, ברוך השם, השבוע, היה לנו, הייתה חתונה ביום ראשון, ויש חתונה ביום רביעי, וזהו, בעצם נראה לי חתונה ביום רביעי, זה החתונה האחרונה שאפשר לעשות בתשפ"א, אם אתה לא רוצה להיכנס לראש השנה עם שבע ברכות, שזה פחות מוצלח, נכון? כי כבר ראש השנה זה שני בלילה, זה ראש השנה, כן? אז רביעי זה כבר שבע ברכות, אתה גומר ביום שני, בסדר גמור. ממש ככה, למצות את השנה הטוב. אנחנו בשנה שעברה, בזמנים האלו, עם ישראל הפך את הקדרה בלבנון ונסראללה, והכל קרה עכשיו. באחרית השנה, זאת ברכה מיוחדת. אבל תשפ"א תסתיים עוד מעט, ועכשיו אנחנו צריכים לקבל מהקדוש ברוך הוא חיים חדשים. זה קל להסביר את זה היום, כי זה כמו טלפון שנגמרת לו הסוללה. הוא משוכלל ויש לו מלא, אבל אין לו סוללה. אין, נגמר, צריך להתאים מחדש, לקבל חיות חדשה, נכון? יש שאלת... שאלה מכשילה, אתה שואל את הילדים, תגידו, מה תיקחו להיבודד? אם אתם הולכים להיבודד, מה תיקחו? אתם אומרים טלפון. טלפון, אחרי 4 שעות, יגמר לך סוללה, נתקעת. תיקח ספר. אני הייתי... שאלו אותי, אמרתי, הייתי לוקח מסכת בבא בתרא. כאילו, היא תעסיק אותי כל ה... כמה שנים שאני אהיה בהיבודד, אני יכול... שם, בבא בתרא אפשר... לא תיגמר המסכת. רבי חטשטיין אמר, רמב"ן על התורה. נכון. כל פנים, לצאת זכאי בדין, הכוונה שהקדוש ברוך הוא ממלא אותנו בחיים, פוקד אותנו ונותן לנו חיים חדשים. זה החייאה, ממש החייאה מחודשת. אנחנו כאילו נגמר לנו הזמן, הזמן הסתיים, תם הזמן, ועכשיו מקבלים זמן חדש. זה נקרא לצאת זכאים בדין. אנחנו רוצים, מראש שנה אנחנו אמורים להיות משוגרים כמו קליה שטס להסתער על הזמן החדש ולממש אותו בניצול, לטובה, לברכה וכן על זה הדרך. זה המשמעות. עכשיו, למה? כי איך המכניקה עובדת? הקדוש ברוך הוא אומר, רגע, אני רואה שמי שאתה באמת, זה טוב מאוד, אבל אתה צריך יותר מזה. אז כך חיים, כך כלים, ובשנה הבאה, תממש את זה הרבה יותר טוב, בסדר? אבל לתת הקיים בדין אנחנו יוצאים, כי בכל פעם שבדקו איפה היינו על 100%, ראו דברים טובים. וכל פעם שהסתכלו על דברים לא טובים, זה היה ב-70%. והטרמי, מה לעשות? הוא רואה רק 80%, וזה טוב. תמונה למטה, קופץ איזה משהו לא טוב. בסדר? באמת, לכן הגמרא אומרת שכדאי מאוד, נכון, רבנו הארי אומר, מה אומר רבנו הארי הקדוש, מה הוא אומר? וגם בזוהר זה כתוב הרבה כמה מקורות, בראשם בזוהר תצווה, שהכעס זה טומאה הכי נוראה ואיומה. כך אומר הזוהר, פרשת תצווה, שמי שכועס, מסתלקים ממנו כל המעלות וכל המוחין והכל הכל הכל, והוא עבודה זרה ומלא מלא דברים קשים, ורבנו הארי אומר, במיוחד להיזהר מהכעס בראש השנה. לא לכעוס. לא משנה מה, מה? לא משנה מה יהיה, הילדים הפכו את הרימון על המפה הלבנה, על הכיתל, על הזה, בלגר, כולך בשנתי ורוגע, למה? כי אם יש משהו שיכול להביא אותנו למצב של 100% בתומעה, זה כעס. זה כן. אם אדם כועס, אתה רואה אותו בדופק, כאילו, תלמו רגע, תשים מה דופק, לחץ דם, לחץ דם בשמיים, דופק 120, והכל בתומעה. הכל בבסית רעך. זה לא, זה, זה, אחרי זה בעל תקן את זה. אז לכן, להימנע לחלוטין מכעס. אבל חוץ מכעס, אדם עושה עבירה, בסדר, עושה עבירה. אדם עושה מצווה, שזה התלהבות. אז הדין הוא דין אמת. אנחנו חפצים בדין הזה. לצאת זכאים בדין, זה אומר שהקדוש ברוך הוא נותן לנו חיים חדשים. אנחנו יוצאים מראש השנה טעונים, טעון במלואו, הסוללה טעונה במלואה, כן? של חיים. אחרי זה צריך לטעון אותה גם בסוכות בשמחה. אני אומר לילדים, יש... כמה זה? ברח לי. 24 כפול 7, כמה זה? 146, כן? 148, סליחה. אז אני אומר לילדים, יש לנו 148 שעות להיות בסוכה, כדי שהסוללה תהיה טעונה במלואה בשמחה לכל השנה. עכשיו תבחרו כמה אתם בחוץ, כמה אתם בפנים. אז זה כבר נהיה מין ז'אנר כזה. איפה אבא? אבא מתאים. הסוכה אצלנו למטה, הבית למעלה, הסוכה למטה. אז אני רואה בסוכה, לא... עולים הביתה, גם יש שירותים בלובי של הקומה, לא צריך לעלות את הבית. יש כאילו בזה. ואז כאילו, ילדים, מה קורה? מי בא להיטען? באמצע הסוכות אומרים לי, אבא כבר, הסוללה, איך הסוללה שלי? בסדר, אתה... הסוללה צריכה להיות תאונה במלואה. אז זה נקרא לתת זכאים בדין, בסדר? יפה. עכשיו, לאור הדבר הזה, אנחנו נבין עוד שני דברים. אנחנו נבין את תקיעת שופר, אנחנו נבין את תקיעת שופר, ותכף, ועוד משהו בעקבותיו. לשופר נאמרו הרבה טעמים בהלכה. טעם אחד, טעם של חרדה, של יראה. שפרו מעשיכם, נכון? יתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו, יש איזה חרדה, צריך להשתפר, בסדר גמור. טעם שני, המלאכה. הנהוג שמלך שמגיע, אז תוקעים בשופר או בחצוצרות. המלאכה של השם יתברך. ואני פותח פה סוגריים, אנחנו גם צריכים להבין מה נקרא להמליך. זה שאתה עומד, זה נופנף בדגל, זה לא מי אמר שזה המלאכה, אולי זה לא מספיק. טעם שלישי, בתקיעת שופר, זה, ככה כתוב, תלמידי המגיד במסדרש שומרים, זה שפת סתרים שלנו עם הקדוש ברוך הוא, כדי שאומות העולם לא יקטרגו. על מילים יכול להיות קטרוג, אבל על תקיעת שופר הם לא מבינים מה זה, הם שומעים קול. אנחנו יודעים שזה מזכיר לנו את מה, מזכיר לנו את מתן תורה, ואת עקדת יצחק, ועוד דברים טובים, וכל הדברים האלו, אבל אומות העולם לא יודעות, אז זה שפת סתרים. אבל, אדמור הזקן אומר, הדבר הכי עמוק בתקיעת שופר, זה שזה מחזיר אותנו לרגע ההוא של בריאת האדם ומתן החיים. אז קודם כל צריך להבין שהשופר מבחינת כלי נגינה הוא כלי מאוד מאוד פשוט, מאוד לא מסובך בכלל, ולכן הקול שלו הוא קול הכי הכי טבעי שיכול להיות. קולה של הנשמה. כתוב שכשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא נפח בו נשמת חיים, היפח באפיו נשמת חיים, וכתוב בזוהר, מאן דנפח מדילי נפח. כלומר, כוח הרוחני הקיים באדם, בכל אחד ואחד מאיתנו, שקוראים לו נשמה, חיה, יחידה, יש לו כל מיני שמות, הוא כוח רוחני מאיכות מאוד מאוד גבוה. מדוע? כי אנחנו נמצאים בעולם החומר, ואנחנו צריכים להתמודד עם דברים חומריים. אז כדי שנוכל להתמודד עם הדברים החומריים, ואפילו עם החוויה הבסיסית שלנו, שאנחנו נמשכים כלפי מטה, יש לנו כוח גרביטציה שמושך אותנו כל הזמן כלפי מטה, כדי שנצליח להתרומם ג' תפחים מעל האדמה, ולעשות דברים לפי ערכי נצח, ולא לפי התאוות האוביות, אנחנו צריכים כוח רוחני מאוד מאוד חזק. אז זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. נשמה של האדם היא גבוהה מנשמת המלאכים, מהכוח הרוחני של המלאכים. הדימוי לזה, כן? כל מי שקצת מנגן על כלי נשיפה יודע, שאם אתה לוקח חלילית, אתה עושה לה ככה, היא מוציאה צליל. וגם אם אתה לוקח חליל צד, וגם קלרינט, אם אתה לומד איך להוציא בנו צליל הזה, אבל בשופר, בטח בתקיעות היותר מתקדמות, זה מפה. זה יוצא כבר מהשרפת, זה לא, גם אפילו לא מהריאות. ממש צריך לדחוף את האוויר מבפנים. וכשכתוב שהקדוש ברוך הוא נפח באדם נשמת חיים, בעצם, כמו שאנחנו, זה מהחלק הכי הכי פנימי, התחתית של הריאות כביכול, זה בעצם תקיעת שופר. שהקדוש ברוך הוא ברא לאדם את הנשמה, הוא תקע בשופר בעצם. אנחנו תקיעת השופר שלו. ולכן כשאנו תוקעים בשופר, אנחנו בעצם מזכירים לו את הרגע הזה שהוא נתן לנו חיים לפני 5,786 שנים, ומבקשים לקבל חיים חדשים. כן? אנחנו לא פה היום כי היינו אתמול, אלא הקדוש ברוך הוא מחיה אותנו עכשיו מחדש. יש פסוק בתהילים, פסוק נפלא על יום הולדת, אדוני אמר אליי, בני אתה, אני היום יליתיך. נכון? אתה לא פה היום כי היית אתמול, אלא עכשיו נתתי לך חיים. ולכן מה המבוקש? שאל ממני ואתנה גויים לחלתך ואחוזתך אף שיער. אז אם הקדוש ברוך הוא בחר בי היום, אם תארו לעצמכם שבא אליכם איזה אדם מאוד מאוד גדול, לא יודע מה, רמטכ"ל, מגיע ליחידה, הוא תופס את הממם, הוא אומר, תשמע, אני שולח אותך עכשיו למשימת על, חילוץ החטופים, כל צהל סומך עליך, ראש היום, כולם יושבים על המפקץ הזה, נותנים בו אמון. זה מלא אותך כוח הדבר הזה, נכון? זה נקרא אפקט המפקד, שאתה הולך ומאחוריך הולכים חיילים, אז אתה רץ יותר מהר מהם. אין פה מה לעשות. האמון הזה שנותנים בך חיילים, או אנשים מעליך, הוא נותן כוח. אז הקדוש ברוך הוא נותן בנו אמון. מחדש את אמונו בנו בראש השנה, זה נקרא לצאת זכאים בדין, מחדש את האמון שלו בנו, על זה שהוא בעצם נותן לנו חיים. ומה שמזכיר את זה, מה שמבטא את זה, זה תקיעת השופר. ולכן, אחי וראי, אני רוצה להגיד פה משהו על תקיעת שופר, בסדר? תראו, לכאורה, בהסתכלות ליטאית מתנגדת, כאילו, תקיעת שופר זה מצווה, וגם תפילין זה מצווה, וגם מצה זה מצווה. מישהו לפני אכילת מצה, הוא אומר 7 פעמים פרקי תהילים. אוכלים מצה, בסדר, נותנים את זה, אוכלים מצה. לא אומרים 7 פעמים למצליח לפני כורח מזמור, כל העם תיקוקה, מצה, אוכלים. וגם לא רק מצוות מצה שהיא... עוד מצווה נדירה שמגיעה פעם בשנה, גם מצוות שופר, לא שנה מכל מצווה יומיומית, מתפילין שאנחנו הבוקר. אבל בכל אופן, עם ישראל לא חושב ככה. וסביב מצוות תקיעת שופר יש מתח. קודם כל השופר, אתם יודעים שמסתירים אותו לפני התקיעה, מחביאים אותו, מוסתר כזה, ומגלים אותו רק לפני התקיעה. יש כל מיני מתח, האם זה יצליח או לא יצליח, כי השופר ככלי נגינה, הוא כלי מאוד מעניין, אין לזה אח ורע, כל כלי נגינה, ברגע ש... למדת איך לנגן בו, זהו, נגמר הסיפור, אתה יודע איך מוציאים צליל, אתה תוציא צליל. ורק בשופר, אתה יכול לתקוע בשופר, ולתקוע ולתקוע, ופתאום בשלב מסוים, השופר מתמרד כנגד התוקע בו, ולא צריך לכלום. שמישהו אחר צריך להחליף אותך. יש פה איזה מתח, האם יוולדו חיים? זה כמו מתח של לידה. שופר, כמו זה סוג של איזה מתח של לידה, האם זה יקרה? ידוע אגב אצל הרבי שהתקיעות היו ממש, הרבי היה תוקע 30 קולות ראשונים, מה שקוראים תקיעות במיושב, אשכנזים עומדים בזה, אבל זה תקיעות במיושב, ובשנים שהתקיעות לא עלו יפה, אז ידעו שזה שנים שצריך הרבה תפילה על עם ישראל, לדוגמה במלחמת יום כיפור, אז בראש שנה של אותה שנה התקיעות לא עלו יפה, וכולם ידעו שיש איזה משהו, פרצה מלחמה ב... פה בארץ זה 2 בצהריים, בארצות הברית זה 6 בבוקר, משהו כזה. באו להגיד לרבי שפרצה מלחמה, אמר, אני יודע. אני יודע מה. אז תקיעת שופר מזכירה את הדבר הזה, ולכן היא כל כך מתוחה, ויש באיזשהו מתח מסוים, והתרגשות וכל זה. זה הסיבה, כי אנחנו מבינים שמה שמונח פה על הקו זה החיים עצמם. האם נקבל, האם נצא זכאים בדין הכבדה, נקבל עוד חיים? מכיוון שאנחנו ברוך השם בטוחים שכשבודקים יהודי באמת, לא מסתכלים מבחוץ, שבודקים אותו באמת, מי הוא באמת? עמך כולם צדיקים. עמך כולם צדיקים זה פשט, זה לא דרש, זה לא וורט. אולי נגיד משהו על גיבורי המלחמה, הרי אנחנו סופרים כבר יותר מ-900 חללים, נכון? מה? מה? יותר מ-900 חללים שנהרגו במלחמה, חיילים רק, חוץ מאלה שנהרגו בשמחת תורה. ופה קורה איזה משהו, סגי, משהו מדהים, נכון? כל חייל שנהרג, אבל כל חייל שנהרג, אתה שומע עליו כל מיני הספדים, אתה אומר, בוא נע, הבן אדם הזה הוא, איפה, מה זה הדבר הזה? מה זה החסידות הזאת? מה זה הענווה? מה זה הצניעות? מה זה הכלליות? כל מיני, נכון, כל מיני הספדים שאתה שומע על אנשים, שאתה אומר, שמע, מי זה האנשים האלה? מה זה? עכשיו, זה אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. אתמול היינו הייתי אתמול במילואים, היה לנו טקס שנתי של החטיבה שאני הרב של 679, אז עושים כל שנה טקס לזכר חללי מלחמת יום הכיפורים, 679 זה חטיבה מפוארת שהצילה את רמת הגולן, אבל יש לנו גם הרוגים מהמלחמה האחרונה, ודיברה אמא של עידו אביב, שנהרג בשבי של פסח תשפ"ד, בעזה, במסדרון לצרים, ואני קיבלתי אותו בתאח, קיבלתי בו. אז היא דיברה, אמא, שקולה, השם של הבן שלה, על האנדרטה, חדש. איזה דיבורים, איזה דיבורים היא דיברה, מה זה הדבר הזה? איזה עוז, איזה גבורה, איזה עוצמה, איזה... כאילו, יצאתי עם איזה רוח כזה, עכשיו, משפחה מקרמיאל נדמה לי. זה אנשים, זה לא ציירת, זה לא כלום, זה חידת שריון, חרמש, לא איזה מה... אחד ועוד אחד. אז מה זה אומר? זה אומר שכולם כאלו. וזה אומר שפשוט מי שנהרג, הקדוש ברוך הוא מסכים לרגע להסיר את הלוט מעל האישיות שלו כדי שנראה. אבל באמת כולם כאלו. איפה הם כאלו? הם כאלו רובד אחד פנימה ממה שאתה רואה. רובד אחד פנימה. מה שאנחנו רואים, רואים את זה. אבל כשאתה מסתכל פנימה, השקפת לכבודה פנימה כמו רבי שמעון, שם נמצאים היהלומים. זה דומה לקורס צלילה באילת, לצלילה באילת, כן? אתה נכנס לים באילת, אוי, יום כחול, פלטה כחולה. שנייה אחת אתה מוריד את הראש מתחת למים, עולם שלם נגלה אליך של צבעים, של צורות, של זה. אז ככה גם בני אדם. אז אנחנו חפצים להגיע לדין, כי הדין הוא דין אמת. ובדין אמת יבדקו מי היינו באמת, כיחידים וככלל, ושם יראו מה זה עם ישראל. אז אנחנו רוצים זכאים בדין, לכן אנחנו מגיעים לראש השנה, מסופרים וחוגגים וכן על זה הדרך. ולכן כתוב שאסור לבכות בראש השנה, אומר רבנו ארי. אבל מי שמתעורר בבכי זה סימן יפה. בסדר, כי אנחנו בטוחים שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בדין. לצאת זכאים בדין, הכוונה לקבל מהקדוש ברוך הוא חיים חדשים. להמליך את המלך, שאלנו מה זה להמליך את המלך, זה לא רק נופף בדגל או לעשות ככה כמו מלכת האנגליה. להמליך את המלך זה להגיד, אדוני המלך, אני חייל שלך. אני לוחם שלך. אני שנה הבאה, אתה תראה אותי מסתער מול הכדורים, לכבודך יתברך. זה נקרא להמליך את המלך. לעשות לו נחת רוח. כן? לצאת זכאים בדין, אנחנו מקבלים מטען שלם של חיים. כדי להכניס את עצמנו לאירוע ולאווירה ולנקודה, אנחנו תוקעים בשופר ומזכירים את הרגע הזה שהקדוש ברוך הוא אז בחר לתת לנו חיים. הרגע הזה קורה עכשיו בראש השנה. אנחנו לא משחזרים מה שהיה פעם, אלא זה קורה עכשיו. בראש השנה מקבלים מטען חדש של חיים שאנחנו נצטרך לממש אותו בתשפ"ו בעזרת השם. כל אחד לפי היכולות. ולכן אנחנו שמחים. אנחנו יוצאים שמחים וזכאים בדין. כי אנחנו יודעים כשאתה מסתכל על עם ישראל באמת, בנקודה הפנימית, זה מה שאתה תראה. זה מה שרואים בטרמי, רואים רק חום. רק חום נהפך לתמונה, מה שקר, מה שחלקי, מה שזה, לא, בכלל לא עולה, לא רואים אותו על המסך. זה הסיפור, זה הסיפור של הדין. את כל מה שכרגע אמרנו, הגמרא אומרת בכמה משפטים. הגמרא אומרת במסכת ראש השנה, שבראש השנה כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון. הגמרא אומרת מה זה בני מרון. ביטוי כזה לא מוכר, לא מובן לה. אז אם יש שלושה פירושים, אפשר לסדר אותם לפי הכנעה, הבדלה, המתקה של הבעל שם טוב. פירוש אחד אומרת הגמרא, כבני מרון, כאימרה, ככבשים, שעוברים אחד-אחד. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, תקשיב, אני מזמין אותך לפגישה אישית איתי בראש השנה. אישית, יחידות. לא כקבוצה, יש כאלה קבוצה, לא, איך? אתה מעניין אותי, מה שלומך? אתה משתמש בכוחות שנתתי לך? נכון? איך אנחנו נראים ש... כשאתה מגיע לקבוצה, פגישה עם איזה מישהו, נכנסים קבוצה, אתה קבוצה, אם אתה לא מרגיש בנוח, תתפוס מקום באמצע כזה, אם אין לך, אם אתה לא ג'ינג'י, כנראה לא יראו אותך, בסדר, אתה... אבל ראש שנה, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, זה פי א', זה פגישה אישית. אחד אחד, לא בקבוצה. כל אחד חשוב, כל אחד יקר, כל יהודי עוד בספר תורה. ספר תורה שחסרה בו, הוא פסול. זה יפה, נכון? וואו, איזה קרבה. פירוש שני, הגמרא אומרת כמעלה בית חורון. לא כבני מרון, אלא כמעלה בית חורון. הקדוש ברוך הוא שואל אותנו, תגיד, אני יודע שיש לך ימים כאלה ועם אחרים, אני לא בא בטרוניות, הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניות בירותיו, אבל באופן כללי, אתה בכיוון של עלייה, אתה בכיוון של הוספה, של התקדמות, אתה בכיוון שמנצל את החיים יותר ויותר, אני רוצה לתת לך עוד חיים, אבל אני רוצה לראות שאתה עושה בהם שימוש. האם אתה בכיוון כללי? האם יכולים להיות ככה? יש ימים של ירידה, אבל בסוף אתה מסתכל על השנה, אתה רואה קו כללי, עלייה ותוספת. שאלה. בפירוש שלישי, הגמרא אומרת, כחיילות של בית דוד. חיילות של בית דוד. אתה מוכן להיות חייל שלי, אומר הקדוש ברוך הוא. שאלת לי עליך משימות, אתה חייל קרבי, כאילו, מה אתה לוקח על עצמך? אנחנו אומרים, כן, הקדוש ברוך הוא, אנחנו באנו, באים לראש שנה, לא רק כדי לצאת זכאי בדין ולחזור הביתה, באים לראש שנה כדי להגיד, אנחנו בשנה הבאה, ניקח על עצמנו יותר משימות, כדי שהטוב האלוקי יהיה נוכח בעולם, שיהיה יותר טוב אלוקי בעולם, יותר קדושה, יותר טהרה, יותר עם ישראל, יותר קיבוץ גלויות, יותר משפחה, יותר גבורה, יותר כל כך הרבה דברים. רק אני אגיד בסוגריים, שכרגע אנחנו נמצאים כבר שנתיים באירוע של חילול השם הכי גדול שהיה אי פעם. אני חושב, מה חילול השם? לצערנו הרב, לבושתנו, לא שלנו, של זה. יש 1.5 מיליארד מוסלמים בעולם שמאמינים באמונת הייחוד. האסלאם הוא לא עבודה זרה. נצרות, חלקה, עבודה זרה, כי הם מאמינים בשילוש. האסלאם מאמין באמונת הייחוד. אצל האסלאם מי שלא מאמין שרק לא אללה בללה, נכון? אין אלוהים בלעדי אללה, מי שלא אומר את זה, אז הוא כופר. כל הכבוד, התקדמות. מה הבעיה אבל? שכשמוסלמי אומר, אללהו אכבר, אתה מחפש את מי הולך להרוג. נוצר חיבור מוחלט בין שפיכות דמים לשם השם. כשהקדוש ברוך הוא, אלוהים מלך חפץ בחיים, תכף אנחנו נגיד, אוהב חיים, אוהב טוב, אוהב זה, והדת הכי גדולה שמאמינה בו, יצרה קישור בין שפיכות דמים לשם שמיים. איזה חידול השם. כשהם רוצחים, הם אומרים, אללהו אכבר. תוך כדי רצח, הם עושים הפוך מכל מגמת הבריאה שהקדוש ברוך הוא נותן חיים. ומצוות אותנו לשמירת החיים לא תרצח, והם רוצחים. אז יש לנו כל כך הרבה עבודה לטהר את העולם מהטומאה הזאת, מהשקר, מהזיוף הזה. שכשאדם יגיד, יזכיר שם שמיים, אלוהי ישראל, מה זה אלוהי ישראל? אלוהי ישראל זה אלוהי הטוב, היושר, המוסר, הצדק, האהבה, האחווה, הקרבה, המשפחה, הצניעות, הטהרה. וגם מי שאומר לנו להילחם ברוע, לא, אנחנו לא איזה דת רק איזה, גם צריך להילחם ברוע. עכשיו עשיית הטוב עוברת דרך חטאת הרע. בסדר? אז זה נקרא להיות חייל של השם יתברך. יש לנו כל כך הרבה מה להילחם, כדי ששם שמיים יהיה שגור על פינו ועל פי אחרים, ונביא את הקדושה לעולם. זה הדין בראש השנה. ולכן אנחנו הולכים אל הדין שמחים. עד רבה, בוא נבדוק מי אנחנו באמת. בוא נראה מי הסיפור. רב לוי יצחק מברדיצ'ב, וזה נסיים. כן. זה שאתה עובר לבד זה הכנעה. כי הרבה פעמים הקבוצה, אתה אומר, אני בסך הכל בסדר, אני משווה את עצמי לזה, אני, לא, אל תשווה, אתה יבדקו, זה פחד. כן, הבדלה זה שאלה מבדילה. כמו שאומרים ברפואה, הבחנה מבדלת. אתה בעלייה בירידה, אל תספר לי סיפורים, אתמול היה לי יום קשה, מחר, עזב אותי, אתה, תפשינפי, הוספת או לא הוספת, והמתקה הזה, הקדוש ברוך הוא מזמין לך להיות חייל שלו. קבלת לסיירת. כולם רוצים את הסיירת של השם יתברך, אין דבר יותר מתוק מהדבר הזה. בסדר? רבי יצחק מברדיצ'ב היה אומר, כשהיה עושה ראש שנה שנופל בשבת, אז הוא היה אומר לקדוש ברוך הוא, תראה, אתה חייב למחול לעם ישראל, וחייב לכתוב אותם לחיים טובים. למה? כי שבת אסור לכתוב. אבל פיקוח נפש דוחה שבת. אז לכתוב לחיים, אתה יכול, לכתוב הפוך, אסור. סיפור כזה, מה עומד בתוך הדבר הזה? בתוך הדבר הזה אומר, שמי שהם באמת, שבשביל זה אפילו מותר לחלל שבת, זה הטוב. וכל החטאים זה לא, זה כל מיני מטעני נפל כאלו, אז אתה תייחס לזה, זה בכלל לא, זה לא מי ש... זה לא שייך להתייחס לזה. שאנחנו מבינים שזה הסוד של הדין, אנחנו חפצים להיכנס לדין, ואנחנו נגיד בעזרת השם, ובזה נסיים, לאורך כל הסרט ימי תשובה, מה אנחנו אומרים? כל השנה אנחנו אומרים, מלך אוהב צדקה המשפט. אומרים, המלך המשפט! מה אתה מזמין את המשפט? תוריד את זה, לא, אני רוצה להיכנס למשפט. אדרבה ואדרבה, יבוא הקדוש ברוך הוא ויראה. האמת שעכשיו בשנתיים האחרונות זה ניגלה לגמרי, גם לא צריך להוריד את ה... לא צריך להסתכל פנימה, להסתכל גם החוצה. ניגלה לגמרי, מסירות נפש. כל חייל מילואים וכל חייל סדיר שמשרת, וגם בוודאי כל אלה שנפלו, זה לא אחד, זה משפחה שלמה מאחורה. כל הדבר הזה. כמה זכויות יש לעם ישראל? מי ימלא גבורות ישראל? מי ישמיע תהילתם של ישראל? נכון? אז מי אנחנו באמת? בוא נראה מי אנחנו באמת. קדימה, בוא נשים את הקלפים על השולחן, נראה מי אנחנו באמת. בוא נראה לאיזה צד שייכים החטאים שלנו, לצד הפחות מוצלח, הפחות מרוכז, ולאיזה צד שייכות המצוות שלנו. ואז הדין הוא דין האמת, ומידת האמת היא בעצם עומק הרחמים שנזכה בעזרת השם לחיים טובים, כתיבה טובה, כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומתוקה. אמן ואמן. עסקו ואמצו.